ואלול ישב ואומר על הפקודה הפרטית, על הפקודה הפרטית, על החשיבות גם המוחדית של הפקודה הפרטית וגם הלאומית, אפשר להגיד, או הכללית. אמרנו שאדם קודם כל, המפגש שלהם הקדוש ברוך הוא, המפגש שלהם התורה, היא קודם כל משורש נשמתו דווקא. ובהקשר הזה הוא צריך להיות מאוד עקשן על זה. זה החיות שלו המוחדית, זה הגן עדן שלו. וגם דיברנו על זה שבסופו של דבר זה הרווח שמביא לעולם. אם הוא יהיה יותר מדי כללי, אז הכלל יפסיד. בהפוך על הפוך, אדם שיותר מדי כללי, הכלל יפסיד בנו.
עם האוכלוסין שלנו במשרה.
כן. עכשיו צריך קצת לראות גם את הזווית השנייה. אז איפה בכל זאת הפרטיות, מה היחס לה לכלל, מה היחס לה לחברה, מה היחס לה לאחרים. אנחנו נראה את זה בכמה צעדים. בצעד הראשון זה בכלל לאחר, למי ששונה בני, למי שנשב את האחר. ואחרי זה נראה את זה בצורה אפילו יותר רחבה. נראה את התמונה השלמה. אז קראתם את הפסקה? פסקה קשה. לא, היא לא קשה ברעיון, היא קשה בטקסט. מסורבלת כזאת, סליחה על ה... כן, זאת אומרת, משפט בתוך משפט, בתוך זה. קודם כל, מעוף הציפור, הכיוון הוא שאחרי שהאדם, הפרטיות שלו היא מרוחה, או תוך כדי שהפרטיות שלו מבוססת, יש לו את האמירה שלו ואת העומר חיים שלו, עכשיו השאלה מה, איך הוא מגיב, איך הוא מתייחס לאמירות האחרות במרחב, כן? ופה מילת המפתח זה כבוד. כשכבוד אין הכוונה נימוסים ודמוקרטיה, או לא יודע מה, כן? לכבד את השונות של האחר, זה לא...
הערכה.
כן,
הערכה,
והערכה יש לה כמה אלמנטים. זאת אומרת, זה לא רק, תשמע, אני מכבד את ה... הוא גם בחור טוב. אלא זה גם הבנה שבסוף אני יושב על נקודה אחת, והאמת היא במכלול. וכל עוד אני לא אפנים את זה, אני אהיה חסר מאוד, וגם האמת האישית שלי תיפגע. מה?
שף.
הכל בסדר. לא יודע מה אמרו לך, אבל הכל בסדר. בסדר, זאת אומרת, כאילו, עד עכשיו דיברנו על על הנקודה הפרטית, עכשיו אנחנו ככה מרחיבים את המבט, אומרים, רגע, רגע, בוא נדייק. בוא נדייק שגם כשאדם נאמן לעצמו, הוא לא בהכרח ימצא את עצמו. אפילו את עצמו. למה? וזה הרב כותב בהרבה וריאציות, בהרבה מקומות. כי באיזשהו מקום יש ביטוי מאוד חזק בתומר דבורה. תומר דבורה, נזכר את זה תמיד לקראת יום כיפור, תומר דבורה הוא בונה את עבודת המוסר על בסיס הספירות. רבק היה מקובל אלוקי, כן? והפרק הראשון זה י"ג מידות הרחמים. הכתר, הספירה הראשונה, אז הוא מסביר איך כל אדם, כל יהודי יכול להתנהג על פי י"ג מידות הרחמים. הוא עובר סעיף סעיף בי"ג מידות, ובמידה הרביעית הוא מסביר שזה, לא משנה, כל ההקשר שם, הוא מביא את זה הערבות. עכשיו, הוא מסביר את מאמר חז"ל על הערבות לא בצורה הרגילה, שבדרך כלל הערבות, הכוונה היא, אני אחראי עליך ערב, כמו שהם חותמים בבנק, אני חותם ערבות. זה אומר שאתה, מה שאתה עושה, אני אחראי, אני דואג, אני שם את הארנק שלי על הארנק שלך, כן? הוא מסביר ערבות כערבוב. כל ישראל מעורבבים זה בזה. כך הוא קורא את המשפט. והוא אומר, בסיס הפנימיות, שבעצם חלקים מהנשמה שלי מפוזרים אצל יהודים אחרים.
זה לא באמת, הנשמה הפרטית זה ציור שאנחנו צריכים לאחוז בו כדי לגבש את עצמנו, אבל האמת היא שחלקים מהאמת שלי, נקרא לזה ככה, חלקים מהאמת שלי נמצאים אצל אנשים אחרים. ועד שאני לא אקשיב טוב טוב למה שאנשים אחרים יכולים ללמד אותי, אז גם האמת שלי תהיה נחה. גם על רמת החידוד, שזה פשוט, שאנשים אחרים מבררים אותי, שואלים אותי שאלות טובות, אני צריך יותר כמו בוויכוח טוב, שגם אם אני נשאר בדיוק באותה עמדה, אבל זה לא מדויק, כי אני מתעמת, אני מדייק את עצמי, אני מבסס את עצמי נכון, אני מגלה בתוכי נימוקים חדשים וזוויות חדשות שלא בהכרח היו לי לפני כן, או שהיו בצורה מאוד עמומה, כן? זה ודאי, אבל יותר מזה, כי מה לעשות, אני רק אדם אחד, וברור הוא שככל שאני נפגש עם יותר דעות, ברור שהם יעשירו אותי, צורות מבט אחרות, צורות חיים אחרות, ברור שהם ישלימו לי דברים וידע ואמת ועבודת השם ובכל שאין לי, שאני לא יכול לייצר לבד. ברמה הלאומית זה עוד יותר פשוט, כי גם אם אני, כמו שהרב מחלק את זה שם, אומר בגדול, בגדול, כל קבוצה חברתית היא מחולקת, מיד ייווצרו בה איזה שלושה כיווני רוח בסיסיים מאוד, יהיה את הדתיים, יהיה את האנושיים, הומניסטים, כן? ויהיה את הפוליטיים, הלאומיים, כן? תמיד, ככה זה, יש אחד שהוא חיה חברתית, יש אחד שהוא חיה פוליטית, ויש אחד שהוא חיה דתית. ככה זה. כל בניין, זרוק אבן, ככה זה. חלוקה מאוד גסה, אבל גם בישיבה זה ככה, יש אחד שהתלהב מהפגנות ומחאות ופולארד ולא יודע מה, יש אחד שהתלהב לא יודע מה, מערב ארוש, ויש אחד שהתלהב מי נשאר לנו מהצער של לא יודע מה, פה הצוקה פה של הגמחים של עכשיו, הוא אומר, פה ממש אדם עוד, זה מכניס עוד יותר ענווה ולא מבטל לרגע אחד הפרטיות שלי. זאת אומרת, הפרטיות שלי קריטית, מצד שני, ברור לי שאני אפס, אפשר להגיד, או מעט מאוד, כן, בתחום הלאומי. ושם, אם לא היה אותו, לא היה עם ישראל היום. ואם לא היה אותו, שם, צורך העניין אפילו, נגיד את זה בשפה סוציולוגית דתית, כן? זה כמו שנגיד דתי-לאומי, so called, לא משנה בדיוק מה זה, אז הוא בדרך כלל, האופי שלו זה אופי משתלב, ואופי מחבר, וקודש וחול, וחיים ותורה, כן? עכשיו, הרבה פעמים הוא מסתכל על החרדי, הוא במאבק איתו. כי כל מה שהחרדי אומר הוא לא. הוא לא טוטלי, הוא לא מסור לתורה לגמרי. דבר בן אדם רגיל, כן? לא בישיבה. הוא לא מקפיא, כאילו החיים שלהם לא כל היום תורה ומצווה. אז מה? אז יש כאילו מתח וצריכים לבטל אחד השני. אבל מצד האמת, דתי לאומי צריך לברך כל יום בברכות השחר, ברוך שעשה חרדים בעולם. כאילו לא החרדים, הדתיים לאומי היו נמחקים מזמן. ברור, אם לא היה אנשים שלא אכפת להם כלום, והשבת והשמיטה לא יודע מה, והגיור ואם לא הופכים, לא גשר המיתרים נחתוך אותו, נפיל אותו, לא יודע, בלי בכלל להתבלבל, בלי דיון, בלי מזמן לא היה פה כלום, היה פה מדינה ליברלית חילונית וזה גם, זה לא רק ברמה הפוליטית ככה, זה גם אפילו בתוך העולם הפנימי שלי, הקול החרדי שנמצא לי בראש, שהוא לא אני בדיוק, כן? זה לא הקול הרגיל שלי, לא הקול שהייתי מציג אותו, הקול האותנטי שלי. וזה שיש לי את החרדי הקטן בראש, זה מציל אותי מהרבה דברים. ולהפך, הכל הליברלי, החילוני, ההומניסטי, אני לא יודע מה, וכולי וכולי. מבינים? זה מה שהרב קורא לו סוג של אהבת חינם, או כבוד, או... עכשיו נקרא את זה? יש לנו זמן בכלל להתחיל? לא. אז מי שרוצה, תגידו גם לחבריכם, 7:00, חצי שעה, קוראים את הפסקה. בסדר? סליחה, שוב, סליחה. האומה בכלל. כן, זה בעיקר בפוליטיקה או בהנהגה בארץ ישראל, אבל זה בכלל כל העם ישראל, כל חיי האומה, גם כאלה שמתנהלים באירופה או בארצות אחרות, שורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. כן, השלושה נטיות האלה הם קבועים בכלל ברוח האדם. ומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לאחד אצלנו ולסייע כל אחד את חברו ולשכללו, כן, להתחבר ולסייע, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות, שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת כשלא יסויג דרכו. משפט ארוך, רק נקרא את המשפט, עזבו רגע את המקף. ומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו להניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד העומד קצר למחנה השני. כן, קודם כל אומר, אנחנו נפסיד אם נהפוך את שלושת הכוחות לשלוש כוחות עוינים ומתנגדים. והרב במשפט ביניים פה רק רומז שחלק מהחשיבות של הכוח הנגדי, עוד לפני שאני אפילו מעריך אותו, הוא כל כך חשוב כי הוא מסייג אותי. כי כל דבר בעולם, זה הרב כותב בהרבה מקומות, באגרות יש כזה, אין מידה שאין הקיצוניות, כן, זאת אומרת שכל אמת הכי יפה בעולם, וכל רעיון וכל כוח נפשי שהוא מתפשט יותר מדי, הוא הופך להיות בעייתי. זה כלל גדול גם בעולם הרעיוני וגם בעולם הנפשי. כשדבר אחד באמת מקסים וחשוב ואמיתי ואידיאליסטי ומוסרי ומה שאתה לא רוצה, ברגע שהוא מתנפח יותר מדי ותופס איזה בתודעה הלאומית או האישית מקום יותר מדי גדול, הוא נהיה, הוא קיצוני, והוא מאבד, הוא מאבד אפילו את היופי שלו. זה כמו ההבדל, מכירים את זה מצוין, בהבדל בין ביטחון עצמי או אהבה עצמית בריאה לבין גאווה. זה בדיוק אותו כוח, רק שהוא במקום להיות, לא יודע מה, שמינית שבשמינית, כמה זה יוצא ביחס ל-100%? 16%, 20%, נגיד, כן? בתודעה, תופס, כן, אני קיים, אני טוב, אני חשוב, אני זה, כן? ואז יש לך 80% של לעבוד, לעשות, לראות, כן? שזה תופס פתאום 50%, 60%, זה נהיה אובססיה, טומטמת, שמעסיקה אותך, וזה, וכבוד, ומאבקים, ו... דמיונות ופחדים שקשורים לזה, בלגן שלם. למה? כי זה התנפח הרבה הרבה מעבר לכל נקודה בריאה. אז ככה כל רעיון, במובן הזה הדת מסוכנת, כמו שהליברליות מסוכנת, כמו שהלאומיות מסוכנת, ברגע שהם מנהיגים הם נהיים מסוכנים, שהם בלעדיים הם נהיים מסוכנים. טוב, הקודש, עכשיו הוא פורט את זה, הקודש האומה האנושיות. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם באיזה צורה שהם מורכבים מהם. איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, כן, כמה אחוזים תופס כל אחד, איזה חלק בעוגה, זה חלק מאלה תופס מקום פחות או יותר, אצל איזה יחיד, אצל ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם.
גם האדם הכופר, אנחנו מגדיר שיש אצלו קודש, בחלק
מההנגה
שלו,
אלא
נגיד שהכפירה שלו היא הקודש.
כן.
אבל לכאורה חברה שהיא כופרת, לא יודע, חברה הקומוניסטית, אני יודע מה, היינו מגדירים שיש לה על הקודש?
קודש.
כי זו חברה שכבר שמה דגל של כפירה, כן. דגל של אין אלוהים. תגיד שזה שאומרים אלוהים זה גם הסוג של אלוהים שניהם.
כן. זה יכול להיות, יכול להיות גם שיש להם סממנים של דת, כאילו. קודש בהקשר הזה בעיקר זה דת, כאילו. אז כאילו יש שם... אתה תראה שלא כל הכוחות התנקזו רק למאמצים חברתיים או מאמצים לאומיים, אלא יש שם ממש תקסים, לא יודע, כאילו, סממנים ממש של דת.
סגידה, סגידה.
סגידה על המנהיג וכל מיני, כאילו, עולם שלם שהוא בעצם תחליף.
אז אתה לא צריך להאמין את המילה קודש פה, כי...
כן, הוא אומר את זה אחר כך.
קודש נשמע לי נעים, זה נשמע לי במשפחה.
לא, 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 אז הכוונה פה, הוא גם קורא לזה אחרי זה האורתודוקסיה. זה ה... טוב. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחה היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים, וכשסוקרים בחיינו, עכשיו הוא עוזב רגע את העולם הגדול, את האדם, את... אוקיי, הלאה, לפוליטיקה הישראלית. ורואים אנו שהכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, למרות שמיועדים להפרות ולהתחבר, הולכים ונפרדים. הנה הם נקראים לבוא להצלה. טוב, עכשיו מתחיל. יסודו של הפירוד הוא בצדדים, בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם רואים לשמם זה. למה? כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים, בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. הוא אומר, מה זה צדדים שליליים? בעצם הרבה פעמים הטענות שיש לנו כלפי רעיון מסוים, כלפי מידה מסוימת, כלפי סגנון חיים מסוים, אם כאילו נשים לב טוב טוב לרוב סימני השאלה והטענות וההתנגדות, זה לא עליו, אלא על ההתנפחות המיותרת שלו. זאת אומרת, יבוא לך, אני מניח, שאם תשב עם איש, סתם אני עושה את זה כרגע פשטני, כי אנחנו רוצים להתקדם, כן? תשב עם איש מרץ. ותבודד, תגיד לי במה אתה מאמין. איתך בכבוד האדם, במוסריות, בנקודות האלה כמעט לא תמצא מחלוקת. ברגע שהוא כבר יהפוך את כל המדינה לכזאת, ומדינת כל אזרחיה, וזה, ואין בכלל שום לאומיות, ורק שם אתה, וואו, שם אתה תתפוצץ איתו. זאת אומרת, הרבה פעמים מה שאנחנו קוראים לו, כאילו, אני שולל את, את הרעיון הזה, זה לא כי הרעיון שלול, אלא כי הרעיון הזה הגזים את עצמו. ושם מתחילים להיות מלא שאלות טובות. זה חייב להיות ככה, באמת, שום רעיון אמרנו, לא יכול למשול בכיפה לבדו.
כמו על הצד הפוך של כפייה דתית.
הנה, אני אומר, אפילו הנבואה, בזה אין להפליא בין הקודש ובין החול. הכל נכנס תחת קו המידה והכל צריך משקל, אפילו רוח הקודש. ששורה לנביאים אינה שורה אל המשקל. בסדר? אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד, הוא מביא לזה. שמעט מעט מתרוקן הרוח, ההכרה החיובית, במעמד הכוח המיוחד, לפחות לאותה אישיות הקבוצה, אז ההכרה החיובית הזאת הולכת ומתחסרת מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלים עם אותו, ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים, וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש ביחס שלילתו של הכוח האחר או האחרים שאינו חפץ להכירה. הוא אומר, מה קורה פה? יש פה איזה לופ שרק ממשיך לגלגל את עצמו. אומר, בוא אומר, אם החיים היו בריאים, היו קורים כמה דברים. נגיד שהיו חיים שלושת הכוחות במקביל, ולכולם חייבים לתת מקום. כן? מה היה קורה מיד? קודם כל, כבר שליש, שליש, שליש. כבר הרבה מהאיזונים נעשו בעצם ההכרה שכולנו, יש לנו מקום. כן? דבר שני, דבר שני, מתחילה להיות הפריה. ברגע שאני שומע עוד קולות, אני שומע עוד זוויות, עוד תחומים שמתעסקים, אנשים אחרים מתעסקים בהם, זה כבר מתחיל להפרות אותי. מתחיל לשאול אותי, רגע, מה אני... תראו מה קרה, סתם כדוגמה, כמה שזה קרוב אלינו. מה קרה לציונות הדתית, גם מהכיוון החרדי וגם מהכיוון החילוני. בכיוון החרדי, ישיבות, חרדלות, לא יודע, כל התהליכים שלמים כאלה, כן? בכיוון החילוני, רעיונות חברתיים, פנייה לעם ישראל, לפה, לשם, צבא, דאגה, כלכלה, פו! עכשיו, אפשר להגיד זה לחולשה, את הציבור הזה, הוא ספוג שהכל זה. בסדר, אז בוא עכשיו, לא נרד על עצמנו לפני יום כיפור. אבל זה מצב בריא, שכשבאמת יש נוכחות של עוד, אז זה מתחיל, שואל אותך, רגע, מה אתה אומר על זה? מה אתה עושה עם זה? ואז, עוד לפני כן, אפילו עוד לפני שאתה מתרחב, זה מעדן את הרעיון שלך. אם אתה לאומני, ובא הכל מוסרי ושואל אותך שאלות, הכל הלאומי נהיה יותר מבורר. הוא אומר, הוא לא רק כוחנות, והוא לא רק פטריוטיות גסה כזאת, כמו כן, אגואיזם של גדול, ענק, של עם, כן? אלא הוא גם לובש, הוא חייב ללבוש גם טיעונים מוסריים, וטיעונים... של יותר של מחשבה לאומית עם אופק ולא סתם, לא יודע מה.
מי שנגיד בתורני האלה שלא נגיד אנושיות, נגיד של מה ההבדל אז בין היהדות שלכם לבין תורת הגזע ולבין נאציזם? מה ההבדל בין אתה בחרתנו לבין... אם אתה לא אטום לשאלה הזאת, היא מדברת, אתה לא יכול להתעלם ממנה, היא כנראה גורם לך גם לזקק את איך אתה מבין מה זה אומר.
אתה בחרתנו, נכון? אתה
צריך לברר את הטוב, מה זה לא בצורה אמורפית שמעת לפני כן, עכשיו...
נכון, נכון, נכון. אתה צריך קודם כל לדייק ולראות באמת ולשאול את עצמך איפה באמת מה ההבדל ו...
שאני
צריך
לשאול אותך את השאלה הזאת, או
בתוכך,
אבל...
בדיוק. עכשיו, הרב אומר, אבל, כיוון שכל אחד מנסה לתפוס 100%, אז לא רק שהוא סובל מזה, השנאה אליו מתגברת. כי הוא באמת, כ-100% הוא עוד יותר מטופש, עוד יותר קיצוני, וכל החולשות שלו באמת, אתה רואה אותם, רואים את זה היום בוויכוח הציבורי. הוויכוח הציבורי היום, כל אחד צריך להיות כאילו, היום העולם הוא כאילו מאוד פריים טיים כזה. אתה צריך לצעוק מהר את מה שאתה אומר, ושרק אותך ישמעו. זה פחות או יותר הכללים של היועץ תקשורת שאומר לך את זה. שאני לא ישמעו אותם רעיין, אתה יודע, כאילו לפני שהוא שואל, אני רוצה לומר לך ש... עכשיו, מה קורה כשאנשים ככה, הדעה שלהם נשמעת פחות טוב. ככה? למה? כי הוא משמיע בדיוק את את השפריט של 100% הלא מבורר, הלא מאוזן, אז לא הם תרסונים אותו. והפוך על הפוך, כאילו, הוא מחזק אולי את המחוזקים, כאילו, אולי זה משהו, בסדר. אבל את האנשים האחרים, שום דבר. הפוך, הגברת את השנאה כלל. לכן הרב אומר, יש פה איזה, כאילו, איזה תאונת שרשרת כזאת. מה שהיה אמור להתאזן על ידי האיחוד, הפירוד רק מעצים. ובאופן חיים כאלה, בשתי שורות האחרונות, המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה מתמוטטת, והיא הולכת ונעדרת על דמה של העסד, עדרים, עדרים. כן, כל עדר זה האמת כולה אצלו.
זה חידוש הרב קוק להסתכל ככה, לפרש ככה את חזל באמת עדרים, עדרים, כלומר האמת נמצאת בכל מקום. בפשט של הגמרא של האמת היא נהדרת, התחושה היא לכל המלכות עופרת למינות וכל העסק הזה, זה שזה שלילי, כאילו לא יהיה אמת. כאילו, אין, הכל ככה, אני מדהים בפשט הגמרא.
גם פה זה שלילי.
אבל פה ממש יש לכל אחד יהיה בו נקודת.
כן, אבל זה הדרים נפרדים, ככה הוא רואה את זה.
לפחות ממש יש אמת בכל אחד.
כן, נכון.
יש בזה ביסום קצת.
נכון, אבל זה אותו עדר.
זה היה עדר לא טוב.
עכשיו הרב, כל זה היה בכלל המשל, עכשיו הוא אומר, בוא נגיד את הנמשל, זאת אומרת, בוא נקרא לזה בפה מלא. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית, כן, הדתית, או מוסדות הדת, כן, כן, כמו שרגילים לקרותה, נושאת דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, ועד התורה והמצווה, אולי בכל קודש בישראל. לא מעט כלום, יש תורה, יש מצוות, זהו, עוד סוף. וכל הדבר זה רמיסה, וזה פגיעה, וזה הרסת. השנייה, לאומית החדשה, לוחת בעד כל דבר שנתניה לאומית שואפת אליו. כל הציונות בעצם. המדינית, הפוליטית, המעשית, ההתיישבותית. שכל מקרה הרבה מהטבעיות התורה של דיית האומה, חפצה לחדש את חיי הלאומים, אחרי שהיו זמן רב הלאומים בקרבה, מתקרת דיינה של הגלות המרה. והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה, את אשר קלטה מראש ומרוחם של עמים אחרים, יש בה הרבה חיקוי טוב של תסיסות לאומיות בעולם, באירופה בעיקר, באותה המידה שהיא מקד שאתה אומר, אוקיי. השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, כן, היא קשורה למשהו אוניברסלי יותר, תהליך אוניברסלי של השכלה, של האדם, של הפיתוח הכוחות האנושיים, המוסר, האומניזם, והיא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. אוקיי, זה הפריסה. ובמידה מסוימת גם היום, זה פריסה לא רחוקה בכלל מהמפה. הדבר מובן, שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלו גם יחד. זה שהרב אומר את זה, זה סחטן, כאילו, כן?
לא, יש משהו עם גיבה.
עתיה אוניברסלית, שהיא, כאילו, אוקיי. ותמיד צריכים לנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, ששלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם, במצב הרמוני מתוקן שבו לא חסר ולא יותר. כי הקודש האומה והאדם ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו. בידידות הראויה להכיר בעין יפה כל אחד תפקיד החיובי של חברו. עכשיו הוא הולך עוד צעד פה. עד עכשיו כל מה דיברנו על החלק האחר כמשהו שמאזן אותי ומפרה אותי. עכשיו, הוא אומר, לא רק זה, החלק האחר הוא גם עושה מלאכה נפלאה שאני לא יכול לעשות. זה כבר עין טובה ממש, כן? עין יפה, להכיר בעין יפה כל אחד תפקיד החיובי של חברו. הוא לא רק עושה לי, פועל עליי, מעורר אותי, מחדד אותי, מפרה אותי, מאזן אותי. הוא גם, הוא עצמו עושה משהו שאני לא יכול לעשות. וזה חשוב שיעשה. אז תהיה הכרה הזאת הולכת ומשתלמת, עד שלא די שיקיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח, וגם להטבה הפרטית של ביסוסו של הכוח המיוחד ההוא, שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו, משפט ארוך, אלא שעוד, כל זה רק ה... לא רק, כן, את זה, אלא שעוד הלאה ילך עד שאת התוכן החיובי, אשר בצד השלילי של כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב. וידע שלטובתו של הכוח המיוחד, שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזו מידה גם מהצד השולל. שהכוח האחר שולל את הכוח הזה החביב שלו, מפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, ומצילו מהגירעון המסוכן של התוספת וההפרזה. וזוהי העבודה המיוחדת בעבודת המקדש הקשות שבמקדש הקמיצה, שלא יחסר לא יתיר. מה אתה אומר?
לפני שאני אמרנו שזה הפחות יותר. זאת אומרת, דוד החיובי בפני עצמו,
שכאילו... נכון, נכון, זה רק... זה אני אמרתי, זה לא אומר. הרב בונה את זה יותר אמיתי, כי זה יותר מצד... זה כנראה מבחינה רגשית יותר קל לנו באמת לתפוס שגם הוא עושה משהו טוב. אתה יודע, גם הוא יש לו כוונות טובות, גם הוא עושה, יש לו תחום שאני לא מבין בו. חשוב שיהיה מפקדים בצבא, שיהיה מישהו שיטפל במדינה, ש... אני לא מתורה, נגיד סתם, בצורה הכי... זה יותר קל. להגיד חשוב שגם הוא דוחק אותי, ומצמצם אותי, ועוצר אותי בזמן, זה כבר דורש ענווה. זה יותר מכבוד. כן, מבחינת עבודת המידות, אפשר להגיד. מבחינת העבודה הליבית, זה יותר קשה. כי להגיד שממש חשוב שיעצרו אותי, כן? זה דורש הרבה ענווה והרבה אמונה, אני חושב. הרבה אמונה בעם ישראל והקדוש ברוך הוא, שיודע מה שהוא עושה פה, כאילו שתהיות הרוח האנושיות הם כאלה. וכן, כשנסתכל בשכל טוב בתסיסות שאנו סובלים מהם כל כך בדורנו, נדע שאך דרך אחד יש לפנינו, שכל אחד בין יחיד ובין קיבוץ ישים בליבו את המוסר הזה, ויחד עם ההגנה שכל אחד קראו להגן על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו על פי טבע נפשו ועל פי הרגלו וחינוכו, שזה כל מה שדיברנו עליו כמה שיעורים, ידע איך להשתמש בכוחות שמוצאים להם מקלטה באנשים אחרים ובסיעות אחרות למען ישלים את עצמו וציעתו, בין בצד החיובי של הכוחות האחרים ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם, שהם יהיו מאמצים באמת את כוחו המיוחד במה שישמרו אותו מכלכלת ההפרזה, הקלקול של ההפרזה הגורמת חלישות כוח וטשטוש צורה. מדהים שיש נקודה מסוימת שכשאתה יותר מדי מתקדם אתה נחלש, וכשאתה יותר מדי מתפשט אתה מאבד את הצורה שלך. זה כל כך נכון בחיים האישיים, האדם יכול להעיד על עצמו שהרבה אנשים כאילו אומרים הוא רץ, עבר מתפקיד לתפקיד תפקיד, וכאילו דחף קצת יותר מדי, כמו שחזל אומרים שמי שדוחק את השעה השעה דוחקתו, ודווקא הצד המיותר הזה איבד את כל החן שלו, את כל הכסף שלו, את כל של האמירה שלו, של הייחודיות שלו, שמשהו טוב בו, כאילו, היה גדול מדי, לא רלוונטי, מבולבל, לא שלך כבר, אתה כבר לא... משם מתחילות הבעיות, כאילו. אז ההפרזה גורמת חלישות כוח, כאילו הפוך על הפוך, וטשטוש צורה. באופן זה נוכל לקוות להגיע למצב של חיים ארורים לגוי אחד בארץ. איך אנחנו עם השעון? יש לנו עוד איזה... אז בואו רק נקרא מהר, שלא נגזול לכם פה זה. מובן הדבר, עכשיו הרב אומר, רגע, שיהיה ברור, שכל מה שאמרתי זה רק הקשר של רוב האוכלוסייה. אבל יש עוד קבוצה רביעית בבודקה. קטנה, אבל איכותית מאוד סיירת. מה שהכנסו את הקודש בסדרה שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי בצד הטכני והמעשי של הקודש דתי ובצדים העכשווים המתייחסים לזה, כן, אווירה דתית, תרבות דתית וכו' וכו'. אמנם עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי, הוא צריך להיות מחובר לכל שלושת הרוחות, כמו שהרב קוק עצמו אומר, הצדיק העליון, הקודש העליון צריך להיות בקשר ובעין טובה ובתורות, הוא צריך לייצר תורות גם לאנשי האדם, גם לאנשי האומה וגם לאנשי גם לדתיים. זו אמירה כאילו רגע חשובה. הרי הוא הנושא הכללי, שהצמצום הזה עצמו אף הוא בכלל עבודתו, כמו כל העבודות הבאות שקורות לעולם וחיים בכל המובנים, שכולם, אומר, הקודש העליון הוא גם יכול להגיד להם, תשמעו, תבינו, אתם צריכים אחד את השני, תבינו, הוא עוזר לך, אתה, זה רק, זה המבט של, של הרב בעצם, כן? שכולם עליו בגדה בכל שהם נושאים. על כן, המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה האלוהית, הקדוש ברוך הוא לא נמצא אצל הדתיים. היא בעצמה באמת חופשית מכל צמצומים. זה הקדוש ברוך הוא נמצא גם באנושיות, וגם בלאומיות, וגם אפילו אצל הדתיים. כן? והקרבה האלוהית היא ממולאה תמיד, הרחבה עליונה למעלה מכל גבולים, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה בצוותיך מאוד, ומתעלך האדם והגוי בנתיבות הצדק והמסים עכשווי עמודים בגבולם, יבוסר שלום לעלות גם כדי להצילות הרחבה. מן המצר קיית יד, אני אומר לך, טוב. שרנו, מה חתימה טובה.